השיעור בדיסלדורף, אני שמעתי למדלת יתרון בארץ.
אז כתוב כך, ידוע כי אין שום דבר מתגלה בצורתו האמיתי, אלא רק בדבר והיפוכו. כי יתרון האור מתוך החושך. מפני שאנחנו כלים, אנחנו לא יכולים לתפוס משהו, אלא רק מתוך עצמנו, מתוך הכלים. ובכלים אנחנו צריכים להרגיש אני ומרגיש. אני זה הכלי, ומרגיש ההפך מהכלי, ולא יכול להיות אחרת. לכן יוצא שאנחנו חייבים לעבור שני ההבחנות ההפוכות, וכשניהם הם יעברו עלינו ונרשמו בנו, אז רק בהשוואה ביניהם אנחנו נוכל להוציא את ההרגשה של מה שאנחנו רוצים להשיג. ואומנם שאנחנו אומרים אני רוצה להשיג את הבורא ולהידבק בו, אז כאילו שאני רוצה להידבק. להידבק זה לא נקרא להתעלם בתוכו, שאני לא יהיה מורגש בו ולהפריע לו, ושאני לא יהיה בכלל גם כן כעצמי, ושלא יהיה מורגש את ההבדל בינינו, אלא כדי להידבק, דביקות זה ההרגשה הגדולה, החזקה ביותר. ואם כן, אז צריכים להיות בי מורגשים שני ההפוכים מהטבע שלי ומהטבע שלו, נרשמים כי לגמרי מנוגדים, כסונים, כלא מסוגלים בשום דבר להיות יחד, אלא ממש בניגוד זה לזה, ועל פני זה להיות רשומים בכל התופעות מההתאמה ביניהם. ואז כחושך הניגוד בינינו, וכאור ההתאמה בינינו שירשמו בי, אז אני ארגיש בהשוואה ביניהם מה זה נקרא דביקות. אז בעל סולם אומר כך, מה זאת אומרת שכל דבר אפשר להרגיש רק מהיפוכו? זאת אומרת שכל דבר מראה על חברו, שדווקא על ידי דבר של היפוכו אפשר להשיג את המציאותו האמיתי של המושג הנגדי. ומשום זה אי אפשר להשיג את הדבר בתכלית הבהירות אם אין לו את הדבר המקבילו. זאת אומרת, אנחנו בכלל כבני אדם רק בצורה כזאת יכולים לתפוס משהו, כלי קליטה שלנו, אחרת לא מרגישים. וכך אנחנו גם כן מתפתחים. מה זה נקרא התפתחות בחושים שלנו? זה רגישות יתר, העלאת הסנסיטיביטי, כן, הרגישות, בלבדיל בין הדברים המנוגדים, ההבחנות יותר עדינות, יותר קטנות, גם בכמות וגם באיכות. כי אם אנחנו ניקח איזשהו בן אדם, נגיד, לקונצרט סימפוניה של מוצרט, אז הוא יגיד, יופי, תראה, לא ידעתי, כל כך נעים, אני נרגעתי. יש כאלה אומרים שמזה מורידים משקל, יש כאלה שעוברים מזה יורד לחץ דם וסוכר, יש כאלה מחקרים. השני יגיד, תראה איזה פסנתרן, איכשהו ניגן, איזה טכניקה מיוחדת, תחזיק ידיים. השלישי יגיד, אתה יודע, אתה תראה שם ושם איכשהו עשה את זה בצורה מיוחדת, אף אחד לא. הרי ידבר על הפסנתר, איך איזה צלילים מיוחדים שם הוא יכול להוציא, ואקוסטיקה של העולם, ואלף ואחד דברים, כן? כל אחד ייתן לנו, אלפי אנשים ייתנו לנו, וכמה כתובים ספרים על זה, כן? על איזושהי יצירה אחת כזאת. כי באמת יש שם מתוך אדם להשיג בצלילים האלו אלפי אלפי הבחנות. אז הדביקות האמיתית נקרא שאתה עובר על כל ההבחנות האלה במקום כל המקצוענים האלו, ויחד עם זה כאדם הרגיש לכל העמקות של הדבר, כן? ואז נקרא שאתה מבין את היצירה הזאת. אז אנחנו רואים שגם כן בעולם שלנו זה לא כל כך פשוט להיות מומחה, אלא מומחה נקרא שיש לו כל ההבחנות חיוביות ושליליות על הדברים, ובסך הכל זה יוצר בו עומק ההרגשה. וזה כל ההשכלה שלנו, שאני הולך להיות מומחה בחשמל. כולם יודעים מה זה חשמל, אתה תוקע משהו שם, איזשהו מקרר, מחמם משהו בקיר, שיש שם שני חורים או שלושה חורים, ומקבל מה שאתה רוצה, יש שם כוח. אבל ללמוד את זה אפשר מאות שנים וגם כן לא לדעת כלום. זאת אומרת, המומחה הוא בזה שמפתח את הכלים שלו. דוגמה, אי אפשר להעביר ולומר שיהיה דבר טוב, להעריך ולומר שיהיה דבר טוב, אם אין הדבר כנגדו, המראה על הרע. כמו כן, מר מתוק, שינה אהבה, רעבון שבעה, צמאון ורביעה, פירוט ודביקות. אנחנו לומדים את זה בחוק הכללי שבקבלה, שאומר כך, שכלי קודם לאור. שמזה שאדם מרגיש את החושך לדבר, רצון לדבר, עד כמה שרצון הזה מפותח, עד כמה שהוא בפנים יותר כבר בנה את עצמו להרגשת התענוג, לפי זה הוא יכול להרגיש תענוג. ואני אוהב יין ושותה, יש מתוק ומר, יש יבש, יש חצי יבש, כל מיני כאלה סוגים. אז אני, נגיד אני מבדיל 10 סוגי יין. אם אנחנו ניקח מומחים שהם התחילו רק לטעום בלי להסתכל שיש הבדל בבקבוקים, כן? הם יספרו לך מה זה ספרים שלמים. בגלל שחוש מפותח להרגיש אלף אלפי טעמים וריחות שאני בכלל לא מבין אותם. הם אפילו לפי הבולבולבול בבקבוק יכולים להבדיל לסוגי יין, לפי צבע. זאת אומרת, כל החושים נכנסים לתוך ההבחנות הללו. זאת אומרת, זה לא רק רעבון שבעה, כן? אלה זה אלף ואחד פרטים שבתוכו, שבהם אנחנו צריכים להגיע להיות המומחים הגדולים ביותר בלהשיג את הבורא. זאת אומרת, אני צריך לעבור ולא יעזור לי, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומי. אני חייב לעבור על כל ההבחנות שהן נגד דביקות הבורא, ורק אחרי זה, כן? כנגד זה אני מברר מה זה נקרא דביקות. זאת אומרת, אני הולך לדביקות בשתי רגליים, שמגלה את השמאל וימין, שמגלה את חושך ואור, חוסר דביקות, דביקות, בכל אלפי אלפי הבחנות, ואני לא יודע כמה, מה שאני צריך לרכוש, כי אומנות שלי להיות ממש אומן בלהרגיש את הבורא. ואני חייב לעבור אחד אחד, ואני חייב לעבור אותם בכל אותם הרגשות החושך, המשקעים, כן? בתוך כאילו מעזמות, כל מיני חורים השחורים, כן? הרגשות לא טובות, ואף אחד לא יחסר, כי אחרת אני לא אגיע לדביקות המלא השלם. ויצא לזכות לדרגת שנאה ופירוד מהדביקות. הוא שצריך אדם מקודם לדעת מה העניין פירוד בכלל, שאני אסבול מזה שאין לי את הפירוד הזה, ואז זה נקרא כלי לדביקות. כלומר, ממה שהוא נפרד. אז אי אפשר לומר שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה. איך יכול להיות שאני אסבול מדביקות מקודם שאני תואם אותה? אז איך, ומצד שני, איך אני יכול לתאום אותה אם אני לא יודע מה זה משהו נגדה ומרגיש ושונא את המצב? אז יש לי באמת כלי, אני צמא לזה, ואז אני מקבל את המילוי ומרגיש זה בדיוק מה שאני רוצה. ואז זה נקרא אצלי דביקות ותענוג ממנו. אז יש כאן כאילו שני דברים שסותרים זה את זה. צריך להיות כלי לפני קבלת האור, כניסת האור, ואי אפשר שיהיה לפני הרגשת המטרה הזאת, מאיזשהו מידת הדביקות, ואי אפשר שאני אגיע לדביקות בלי שיהיה לי כלי הזה. זאת אומרת, אני חייב מקודם להרגיש איסורים, הפטריצה, דבר ההפוך, כן? כמו שאנחנו עושים בהדבעה, כן? אני קודם צריך להרגיש את ההפך כדי להרגיש את הנכון. אז איך יכול להיות? אני יודע, האם אתה רוצה גלידה מספר 2? לא יודע מה זה. אז אני צריך לדעת שזה גלידה מספר 2 שאכלתי אותה, ולא בפעם אחת אכלתי. אנחנו יודעים אפילו מתוך קבלה שרק מפעם שנייה מתחילים להיות הטעמים, פעם אחת רק מרגישים שזה טעם, אחר כך זה יוצר חיסרון, מפעם שנייה מרגישים את הטעמים, ואז באמת טעמים את הדבר. לפחות פעם שנייה הוא צריך להיות אצלי כדי להיות מורגש. אז אני צריך אפילו פעמיים להרגיש אולי דריקות, או פעם אחת נגיד. נגיד פעם אחת. כן. כדי לרצות אותו. פעם אחת זה רק עשיית הכלי. איפה אנחנו רואים שזה כך נעשה? ויצא לזכור לדרגת שנאת הפירוט הוא שצריך האדם מקודם לדעת מה העניין פירוד בכלל? כלומר, ממה הוא נפרד? אז אי אפשר לומר שהוא רוצה לתקן את הפירוד הזה.
סליחה,
אז יש אפשרות. אני קורא ככה ומבין אחרת. אז אפשר להגיד, כן. אז אפשר להגיד שיש לו את הכלי. זאת אומרת, שאדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון. מה וממי הוא נעשה נפרד? והוא יכול אחר כך להשתדל לתקן את זה, והוא יחבר עצמו למי שהוא נעשה נפרד ממנו. כלומר, אם הוא מבין שירוויח מזה, אם יתחבר עמו, אז הוא יכול להישאר ולדעת מה ההפסד אם הוא יישאר בפירוט. זאת אומרת, הפירוט ודבקות נמדדים בתוך הכלים בצורה הבריאה, הברורה, מובנת ומבוררת, שאני חייב לא מן הסתם להגיד נוח, טוב, נעים, יפה, גבוה, משהו, אלה הכלים שלי יש בהם רצון. רצון זה כוח. כוח הוא מבין את המדידות, גם בהרגשה בעומק וגם בהרגשה באיכויות, ואיכויות גם כן נמדדות לפי אותם חלקי המדידה כמו שהעומק, 10 ספירות עם המסך, עם האור חוזר, שנמדדות לפי כל אחד לפי דרגת האביות שלו, 125 דרגות מתוך 125 דרגות מתוך האביות או דביקות הכללית, אנחנו מחלקים לחמישה דרגות הכלליות, ולעוד חמישה ולעוד חמישה, אבל כל דבר ודבר יש לו מקום, כי הוא מורגש מתוך הכלי של האדם, שלכלי הזה יש גם כן עוצמה וגם אופי משלו. וגם עוצמה וגם האופי נמדדים לפי דרגות האביות. וכמו שאנחנו אומרים על הרשימו, רשימו די התלבשות, רשימו די אביות, שזה אפרטילאית, זה תלוי בזה.
מגדיר
את זה. אז אנחנו צריכים לדעת עד דיוט האחרונה מה זה נקרא פירוט, ועניין הרווח והפסד שאנחנו נדענים בזה, מודדים ממי אנחנו נפרדים, נמדד לפי תענוג ואיסורים. כלומר, מדבר שאדם מרגיש איסורים, אדם מתרחק מזה ושונא את זה. והשיעור ההתרחקות תלוי בשיעור ההרגשה את האיסורים. כי אדם בעצמו הוא רצון לקבל, הוא עצלן, הטבע שלו להישאר במנוחה, רק למרחק שהוא מתאר לעצמו שזה מרחק כבר, ששם הוא נשאר במנוחה, והדבר לא יבוא אליו להזיק לו, אז הוא מתרחק. לא בורח גם כן מכל דבר לפי הרגשה בלבד, אלא הרגשה שנמדדת על פני האביות שמורגשת בו. ושיעור התרחקות תלוי בשיעור הרגשת האיסורים. כי מטבע האדם לברוח מאיסורים, אבל רק למקום, למרחק שלא מרגיש אותם. לכן זה תלוי בזה. כלומר, לפי שיעור גודל האיסורים, בשיעור זה אדם משתדל ועושה כל מיני מעשים בכדי להתרחק מזה. היינו שהאיסורים גורמים שנאה לדבר שמביא לו איסורים, ובשיעור זה הוא מתרחק. זאת אומרת, לא מספיק סתם שאני סובל מהאגו שלי. אני צריך למדוד ולבדוק ולעבור על כל מיני הפרעות האלו, מה שהוא עושה לי, להרגיש אותם עד הסוף, לסנות אותם בצורה המלאה, ההחלטית ביותר של כל רע ורע מה שאני מקבל מהאגו, כן? ורק בזה יקבע לי הכרת הרע השלמה. ומאמור יוצא שאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה בכדי לדע מה עליו לעשות, ובכדי שהגיע לידי הדביקות הנקרא השתמות הצורה. ועל ידי זה מהו השינוי הצורה ופירוט? כאן הוא אומר, אני צריך לדעת מה זה דביקות, מתוך זה אני ארגיש מהו הפירוט. אם אני כבר יודע מה זה הדביקות, בשביל מה אני צריך את הפירוט? אני כבר נמצא בדבר הטוב, גם בהרגשה, גם בהבנה, לא צריך יותר. אלה, תראו איך שהוא שם לנו את התנאי, שאנחנו צריכים להשיג את הדביקות כדי מזה להשיג את הפירוט, ממש הסדר הפוך ממה שאנחנו חשבנו. ובאמור יוצא שאדם צריך לדעת מהו השתוות הצורה, בכדי שידע מה עליו לעשות, ובכדי שיגיע לידי דביקות הנקרא השתוות הצורה, ועל ידי זה מהו השינוי צורה ופירוט. אני מבין שאני צריך לברוח מהשינוי צורה. מה יש לי בשינוי צורה? לא ציפיתי כאן לסוף המשפט כזה. הנה ידוע, מפי ספרים ומפי סופרים, שהבורא ברך אותו ומטיף. זאת אומרת, הסופרים האלו, שהגיעו למצב של דביקות, הם מספרים שהבורא הוא טוב. זה לא טוב מכל הממתקים שבעולם הזה ומכל התענוגים שבעולם הזה, שהוא כולל כולם ויותר מכולם. איך שאני מרגיש מה זה טוב. אלה, זה לפי סקאלה אחרת לגמרי כנראה הטוב נמדד. לפי הרגשה שלי שיהיה טוב, אני חושב שאפילו לאדם הפשוט מובן שכאן חייבת להיות איזה מין מדידה שונה, שלא טוב לפי מה שאנחנו מבינים כאן בעצם מורגש בבורא, אלא יש איזה מין אילאות, ייחודיות, יש איזה התעלות לפי איזה מושג שונה מהטוב שמרגישים אנחנו בכלים שלנו. גדול, חזק, נעים, טעים, יפה, אפילו גם כן ישר וצדיק, לא חשוב. בכל זאת, נראה לנו שכמו שאנחנו מודדים לפי הדברים המתוקים, למה שאנחנו מבינים, גם הצדיק וישר ונעלה, זה גם כן לפי לא מובן שלנו הפשוט. כי אם זה היה לפי מובן הפשוט שלנו, אז קצת ממשהו כבר היינו מרגישים עכשיו. אלה מפני שכל ההבחנות שלנו, מקטן ויותר, הן לא נכונות, לכן יש לנו אפס הרגשה. אז אנחנו צריכים לא רק להוסיף להרגשה שלנו דברים שבהם אנחנו יכולים להשיג דבר כזה מיוחד, כנראה, מה זה נקרא בורא, אלא אנחנו צריכים לפתח כלים לגמרי שונים, אני לא יודע אם מנוגדים או לא, אני לא יודע באיזה קשר אני נמצאים עם החושים שלי ועם השכל שלי, אבל צריך להיות משהו אחר לגמרי. כי אם זה היה במשהו דומה למה שעכשיו, אז הייתי איכשהו מגלה אותו, איכשהו מבין אותו. או אם תגיד שכמו שאתה לא מרגיש אינפרה, אולטרה, אדום, ירוק, כחול וכו', כך אתה לא מרגיש את הבורא, שהוא לא נמצא בתחום התפיסה שלנו. אתה צריך להרחיב את התחום, ואז אתה תרגיש אותו. אז אלו שתופסים אותו, הם אומרים לנו שאין לנו אפילו במה לדמיין בעולם שלנו משהו דומה לו. שכל מה שאדם דמיין לעצמו על הבורא, עולם הבא, נשמה וכו', כל הדברים האלו הם לגמרי לא דומים ולא מתאימים לאמת. וכל הדתות עם כל הפילוסופיות שם האלו שאדם פיתח, זה בסך הכל פרי תבונה, שכל המוגבל של האדם ודמיון שלו, ואין בזה שום זכר, איזשהו ניצוץ הקטן של האמת מהמימד הזה שעליו אנחנו מדברים כמימד הרוחני. זה לא שאני גם כן יכול להגיד על עצמי מתי אני מתקרב ומתי אני מתרחק כלפי המימד הזה. האם בכלל זה ניתן להגיד שאני מתקרב ומתרחק? יכול להיות שזה כלים לגמרי כל כך אחרים שאין בין הכלים שלי של היום ובין האלו שיהיו בי כלים רוחניים האלו, אין? שום קשר שאפשר להגיד ש... כי אנחנו רואים שהאדם שהוא גם הגיע לרוחניות, הוא נמצא בעולם הזה עם הגוף שלו, תואם אותם הדברים ונהנה מהם כמונו, ורואה אותם הדברים וגם כן יכול להביע על זה דעתו שהיא דומה לנו, ובזה כואב לו אם אנחנו נצבע אותו, וחולה אנחנו יכולים לרפות אותו על ידי התרופות הרגילות. זאת אומרת, כל העולם שלנו נשאר אצלו באותם המובנים ובאותו הקשר, כושר וזהו. אז כנראה שזה קניית התכונות שהן לגמרי לא שייכות למימד שלנו. אז איך אנחנו יכולים להתקרב לקניית הכלים האלה, טרנור, מתוך חושך, או טוב, או רע, אני יכול לדמיין אותו באיזה כלים שלי, כלים שלי חלק מהם טובים, חלק מהם רעים, אני יכול בהם לעשות איזה מין הדמיה, אין? דוגמאות, העולם הזה גם כן כתוב שהוא עולם שבו האדם מכין את עצמו כדי להיכנס לעולם הבא. יש כאן איזה קורלציה בין זה לזה או לא? נראה מה כתוב. אז בינתיים אנחנו רואים שהוא אמר כך: אם תרגישו דביקות, מתוך זה יהיה לכם כלי שאתם תרגישו גם כן פירוט ושינוי צורה. והשאלה הייתה למה לי. והנה ידוע מפי סופרים ומפי ספרים שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, זה הם מרגישים לפי ההבנה, לפי הטעמים שלו, שלהם, שאין לנו אותם. כי הבורא, הם אומרים, ממלא את הכל, גם עכשיו אתה נמצא בו. ואם אני מרגיש בכלום לא טוב ולא מיטיב, סימן שאין לי לזה זכר של הכלי. היינו, שהשגחתו יתברך מתמלה, מתגלה על התחתונים מבחינת טוב ומיטיב. זאת אומרת, אם אני ארגיש את הבורא, יחד עם זה אני ארגיש כטוב ומיטיב. לא יכול להיות אחרת. וכן, אנו מחויבים להאמין. להאמין זה כבר בעיה. מה הוא מתכוון להאמין? זאת אומרת, לקחת את זה כאבחן, שאם יבוא אליי הרגשת הבורא, חייבת להיות טוב ומיטיב. אבל לא כל טוב ומיטיב זה עיקרי בורא. אבל שניהם צריכים להיות כאחד, לא יכול להיות זה בלי זה. לכן בזמן שאדם מסתכל בדרכי הנהגת העולם ומתחיל להסתכל על עצמו אצל אחרים, איך שמצד ההשגחה הם סובלים מסורים ולא תענוקים, קראו לשמו יתברך שהוא טוב ומיטיב, קשה לו לאדם במצב הזה לומר שההשגחה העליונה מתנהג בבחינת טוב ומיטיב ומשפיע להם כל טוב. אם אני מקבל את העולם כתוצאה ישירה ממה שבורא עשה ומפקח, בונה כל רגע ומשגיח, אז אני לא אגיד על הפרי כזה של הכוח העליון, שכוח העליון הזה הוא טוב ומיטיב, שנמצא בגובה הרוחני, כמו שאני מתאר לעצמי רוחני. ודאי שההפך, עם כל הצרות שהעולם מלא, אני יכול להגיד שהבורא הוא רע ומראה לעולם, כן, איפה אגיד? מראה לעולם. אמנם צריכים לדעת שבמצב הזה שלא יכולים לומר שהשם הוא משפיע כל טוב, הם נקראים רשעים. למה אני נקרא רשע? אני לא עושה רע. אני יכול להיות הצדיק הגדול בעולם, וכל האנשים יגידו עליי, תראה איזה איש, מה הוא עושה, חפץ חסד לעצמו כלפי אחרים, חפץ חסד בנתינה לאחרים, ממש הכל, כל העולם עומד עליו, כן? בזכותו קיים, כן? כל אדם ואדם יכול לבוא, ואני לכל אחד ואחד אתן סיפוק. למה אני, אם אני לא קובע שהבורא הוא טוב ומיטיב לכולם בצורה החלטית, אני נקרא רשע? זאת אומרת, אני גם כן לא בודק את עצמי כלפי בני אדם, אני בודק את עצמי כלפי הבורא. איך אני יכול להגיד עליו פעם שהוא טוב ומיטיב, אם אני אבדוק כל המעשים שלו, כל התוצאות ממנו, כלפי כל בני אדם, בעבר, הווה ועתיד, ושהוא ישכנע אותי שכל הזוועות האלה שכבר עברנו, ועבר אי אפשר לתקן, וכל ההווה וכל העתיד אין שם שום זכר של רע, אלא רק הטוב המוחלט. אם אני אראה את זה, אז מתוך הראייה הזאת אני אקבע שהוא טוב ומיטיב, וגם אני במקום רשע יקרא צדיק. זאת אומרת, רשע וצדיק זה לא נקרא לפי קביעת האדם, אלא הקביעה הזאת הוא מראה עד כמה שהאדם נמצא בדבקות עם הבורא. וכתוצאה מהדבקות, כך השם רשע או צדיק נקרא. כך קוראים לנו מקובלים. למה? כי אם יש מטרה להגיע לדבקות, תוצאה מכמה שאתה מגיע לדבקות, שאתה מרגיש טוב ומיטיב, לפי הטוב ומיטיב אתה
יכול להצדיק את הבורא, ואז אתה נקרא בשם הזה שאתה מצדיק אותו צדיק באותה מידה כמו שאתה יכול להצדיק. אז הרגשה הזאת טוב או רע היא חייבת להיות בכל זאת מורגשת בי ככה בצורה בימית כמו שעכשיו, שמתוך זה אני אוגד הבורא באמת טעים טוב. כן. כתוב טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, אני עובד עם הכלים הקבלה שלי, לפי זה אני מרגיש ככה בטעם. אמנם צריכים לדעת שמצב הזה שלא יכולים לומר שהשם הוא משפיע רק טוב, הם נקראים רשאים, כי מזה שמרגישים מסורים זה גורם להם שמרגישים את, שמרשים את קונם. זאת אומרת, מדובר על הרגשה בכלים שלנו, אני לא יודע שלנו, בכלים שמרגישים את זה כתענוג או יסורים. אני חשבתי שאני מעריך את הבורא, אני בדעת שלי, בהסתכלות לתופעה שלו, למבנה, לבריאה הזאת, אני כאילו מתוך השכל שלי, כך בצורה פילוסופית, מעריך אותו. שבור הזה מחשבה, מחשבת הבריאה. לא, אומרים לי, חביבי, אתה חייב להרגיש את הבורא בצורה הגרועה ביותר. לא גרועה, בצורה המוחשית, הבהימית אפילו ביותר, בתוך הכלים שלך. ורק בזמן שהם רואים שהבורא משפיע להם תענוגים, ממש משפיע לי תענוג, רק מתוך זה אני קובע. אז הם מצדיקים את הבורא, כמו שאמרו, איזו צדיק, זה שמצדיק את קונו. היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך של צדקות. ונמצא בזמן הרגשת היסורים, האדם נעשה מרוחק מהשם. היות מצד הטבע, האדם נעשה לשונא למי שהוא משפיע לו היסורים. נמצא שעל ידי זה שהאדם, במקום שצריך לאהוב את השם, חס ושלום נעשה עכשיו הדבר להפך, כי האדם בא חס ושלום לידי שנאה להשם. אבל יש כאן שאלה אחרת. הרי הבורא ממלא את העולם, למה אני לא מרגיש אותו? אומרים הוא נסתר. נסתר מהרגשה שלי, מכלים שלי. למה נסתר מהכלים שלי? כי עדיין אתה לא יכול להרגיש אותו כטוב, והוא לא רוצה שאתה תרגיש אותו כרע. אז אם אני לא ארגיש אותו כרע, איך אני אגיע לשנאה? אם אני לא ארגיש את השנאה, איך אני אגיע לדבקות? שנאה זה הכלי להרגשת הדבקות. אז אם הוא נסתר, איך אני אגיע לזה? איך אני אפתח עליו חושים? שהוא אומר שכל דברים האלה צריכים להיות בחושים ממש. ומה שאדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם, על זה ניתן לנו סגולה לעסוק בתורה ומצוות. למה? יש כאן שאלה. או שלעסוק בתורה ומצוות אנחנו צריכים מפני שהבורא זה תחום של הרגשה שהוא מעבר לתחום הרגיל שלי. אני תופס בכל החמישה חושים שלי בגבולות, במסגרת, כן? בריאה, בשמיעה, בטעם, במישוש, בריח, יש לי תחום מסוים שאני תופס ותחום שאני לא תופס. על שם אני בונה כל מיני מכשירים, כן? לראות יותר רחוק או דברים יותר קטנים, לשמוע למרחקים או לשמוע רעשים הקטנים ביותר וכן הלאה. האם בורא הוא גם כן נמצא מתחוץ לתחום שלי, ואז אני צריך רק לפתח את התחום שלי, חוש שלי, ואז אני אתפוס אותו. נגיד, חלק שאני תופס מהבורא זה נקרא העולם הזה, גם בני אדם שנראים לי כך, גם הכל מה שנקרא נראה כאן, שאני בונה, מוליד, מטפל, הורס, לא חשוב מה, הכל מה שכאן מתרחש בכלי קליטה שלי, שנראה לי את העולם הזה, זה גם כן חלק מהבורא. ומעבר לקליטה שלי, זה, על זה אנחנו מדברים, להשלים את הקליטה שלי ליתר, לתמונה אולי שלמה, לא יודע מה זה שלמה, לי נראה שמה שעכשיו אצלי זה שלם. לא חסר לי אצבע שישית. או, כמו שהוא אומר, מה שאדם צריך לעשות בכדי שיגיע לידי אהבת השם, על ידי זה ניתן הסגולה לעסוק בתורה ומצוות. זאת אומרת, תורה ומצוות הם אותם האמצעים לבנות לי כלים נוספים על שאני ארגיש את הבורא. כמו שאני על ידי כל מיני התעסקויות שבעולם הזה מגלה שחסר לי משהו ומפתח נגיד מיקרוסקופים, כל מיני כלים אחרים, ואני בונה אותם מתוך חיסרון לרצות לראות משהו בתוך החומר, כך אני צריך להרגיש חיסרון להרגשת הבורא, ושיבוא לי איזה אמצעי לפתח לזה כלי להרגשה. כך זה עובד, או בצורה שונה ממה שאנחנו רגילים בעולם הזה. אז הוא אומר, בתורה ומצוות, מה שנקרא, יש שם המאור שהוא מחזירו למוטף. זאת אומרת, הוא נותן לאדם לא כלים חיצוניים, תוספות על העיניים, על האוזניים וכן הלאה, אלה נותן לו כלים נוספים, אבל לא מחוץ לאדם אלא בפנים, שיש שם מאור בתורה ומצוות, לא יודע מה זה, הנותן לאדם להרגיש את החומר המצב של הפירות, חומרת המצב שהוא נמצא. ולאט לאט שאדם מרגיש חומרת המצב שלו באופן שמרגיש, האופן הזה מיוחד שמרגיש שרע לו, זה כבר רע מחוסר דבקות בבורא. זאת אומרת, האור הזה של תורה ומצוות הוא לא מביא לאדם הרגשת הבורא, הוא לא נותן לאדם תענוג, אוי, הלך לי, ואז אני מרגיש שרע לי. לא. האור הזה הוא בא כדי לבנות בכלים בלי לגלות את התענוג מקודם. לאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, זאת אומרת שהוא רוצה שיבנו בו כלים האלו, אז מתרקם אצלו, אצל האדם, שיעור של שנאה לפירוד, היינו, שמתחיל להרגיש את הסיבה שהיא גורמת לו את הרגשה המרה הזאת, כן? ולשנות את הסיבה הזאת, לשנות את הפירוד הזה, ולהתרחק מהסיבה הזאת, ולרצות להתקרבות, להתקרב להשם. זאת אומרת, האמצעי שמגיע, שנקרא האור המחזיר למוטב, הוא בונה בנו בלי שאנחנו מבינים, ולא שאנחנו יכולים לבקר עליו, על האור הזה, וצריכים לסובב אותו באיזו צורה אחרת, ולהבין בכלל איך שהוא עובד. כי הוא מגיע ועושה את שלו, אלא אנחנו צריכים רק לגרום להשפעתו עלינו. ואיך אנחנו נרגיש אותו, ואיך אנחנו נגיב עליו, זה בהחלט לא חשוב. כי אנחנו לא יודעים ממה יש לנו עסק. זה משהו ששייך לתחום הנסתר. ואז שיפעל עליי. ומתוך זה שזה פועל, איכשהו אני משתנה ומגיע לכל הרגשות. לא עליי לבקר אותם, כי אני עדיין נמצא בשכל ובהרגשה גשמית. וכאן זה מגיע משהו, האור המחזיר למוטף על ידי תורה ומצוות, שאני לא יודע בדיוק מה זה בינתיים. אבל יוצא שאין לי לזה שום אפשרות לפקח, למדוד, לבדוק, לתת לזה איזשהו יחס מיוחד, אלא רק לדאוג להפעלת האור עליי. כלומר, שאדם צריך להאמין שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומיטיב. אלא היות שאדם שקוע באהבה עצמית, שזה גורם לו שינוי הצורה, היות שנעשה תיקון המכונה על מנת להשפיע, שזה נקרא צמצום א', ומסך ואור חוזר, שזה נקרא השתוות הצורה, מסך ואור חוזר, שרק באופן כזה יכולים לקבל הטוב והעונג הזה שבא מהבורא, שלא יכול לקבל את הטוב והעונג, מה שהבורא רוצה לתת, זה גורם זה לו שמקבל שנאה והפירוט. זאת אומרת, עכשיו השנאה והפירוט שאני מרגיש, זה כנגד בדיוק אותו טוב ועונג שבורא רוצה לתת לי, ולא שמה שאני יכול לתאר בכלים שלי. האם הרגשתי דבר כזה פעם בחיים? אני בחיים שלי בינתיים אולי מרגיש שאני רוצה להרגיש טוב. אני מרגיש טוב בכל מיני דברים שבעולם הזה. אני רוצה להמשיך את ההרגשה הזאת גם לרוחניות. עוד קצת ועוד קצת ועוד. להיות לא מוגבל, למרחקים, לזמנים, להרגיש את עצמי מלא. מלא בצורה מורלית, הכרתית, ההשגה. כאן הוא אומר לי משהו אולי חדש. הוא אומר לי שמה שאני מקבל על ידי תורה ומצוות, לא יודע בדיוק מה זה, זה שינה למצב שנקרא דביקות. זאת אומרת, שיש משהו שנקרא דביקות, שנאה לדביקות. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יביא אליך אור, האור הזה יראה לך שיש משהו שזה נקרא דביקות, ואתה לא נמצא במצב הזה, ואז יהיה לך שינה למצבך, ודחף מתוך זה לעלות, לעלות למצב הזה שנקרא דבקות. שזה לגמרי לגמרי שונה ממה שאתה מתאר בכלים בעולם הזה. כי יש לך הבחנות כאן חדשות. דבקות, כנגדו המצב שלך, ושדבקות יראה לך כטוב, והמצב שלך יראה לך כרע. לפי איזה מובנים טוב ורע, אנחנו לא יודעים. או זה סוכריה הכי טעימה, ושאין לי, רע לי, או זה אולי מושגים, ההבחנות, כן? לא ברגש אלא בשכל, כי חכמים אמרו, אין תענוג יותר גדול, ענה יותר גדולה מהתרת הספקות. מגיע לאדם איזה קרן אור כזה גדול. אבל מובן מכאן שעד שלא מגיע התופעה הזאת שנקראת השפעה מהאור המחזיר למוטף, תוצאה ממנו, שנקרא ראיית הדבקות וראיית המצב שלי כההפך, לא יהיה לי משיכה לדבקות ולא יהיה לי שינה למצב שלי. לכן בעל הסולם אומר, אז יש לו היכולת להבין את הגודל התועלת מהשתוות הצורה. ואז הוא מתחיל להשתוקק לבחינת הדבקות. נמצא שכל צורה מראה על צורה השנייה, לא יכול להיות שיתגלה אחד ללא שני. כי האחד אומר עליי, הנוכחי, והשני על מצב שאני שם, אי שם, אם הבורא יכול להיות בדבקות. ובהבנה, בהשגה, בהרגשה שלי, שני מצבים האלה הם נמצאים בזמן הנוכחי, ואני מודד אחד כלפי השני. אז נמצא לפי זה שכל הירידות שהעולם אדם מרגיש שבא לידי הפירוט, זה נקרא ירידות. הוא כבר מתחיל להבחן עליות וירידות שלו לא לפי מר או מתוק, אלה כלפי דבקות וחוסר דבקות. אם אני מרגיש שאני יותר קרוב לדבקות, הבורא הוא טוב ומיטיב, זאת אומרת אני צריך להיות טוב ומיטיב גם כן. אם אני מרגיש שאני נמצא לפי אותם סטנדרטים שמתגלים לי בבורא, שאני גם כן בזה, אז זה נקרא אצלי עלייה. ואם אני מרגיש כלפי ההבחנות הללו הפוך, אז אני נמצא בירידה. נמצא לפי זה שכל הירידות שאדם מרגיש שבאה לידי הפירוט, ניתן לו הזדמנות להבין בין דבר והיפוכו. זאת אומרת, הוא לומד רק מתוך ההרגשה שלו שעכשיו יש לו עליות וירידות חדשים לגמרי, לא מר ומתוק הקודם, לא גדול וקטן, נעלה ונבזה, אלה לפי הדבקות או חוסר דבקות עם הבורא, הוא מתחיל רק למדוד את החיים שלו. כל היתר שייך לגשמיות. ואז בזה מתחילים להתרקם אצלו כלים החדשים. כדוגמה, סליחה, זאת אומרת שהירידות שאדם צריך לקבל הבנה מהם, התועלת מהעליות, אחרת לא היה אפשרות לאדם להעריך את החשיבות מזה שמקרבים אותו מלמעלה ונותנים לו את העליות. זאת אומרת, בירידות והעליות שעכשיו הוא עובר, הוא מתחיל לקבוע מה זה נקרא דבקות, לפי איזה מונחים נקרא שהוא דבוק בבורא. זאת אומרת, מי הוא הבורא שאליו אפשר להידמות, ובאיזה מצב הוא אז דומה. יחד עם זה הוא מקבל מזה הרגשה שזה טוב, וזה בעצם כלים החדשים שבהם מרגישים טוב ורע. הכלים הם צריכים להרגיש טוב ורע, רק שאלה ממה מרגישים. אם קודם אני הרגשתי בכלים שלי, נגיד, תענוגים מעוגה, מילדים, מחיים בכלל, שמש, חום, הכלים האלה הרגילים הם נשארים. נפתחים לכלים החדשים שבהם אני קובע טעמים שלי מטעם וברוך אותו השם, אני טועם אותו לפי השתוות הצורה, שיהיה לי חוש לטעום אותו. דווקא טעמו וראו אותו, אותו אני צריך לטעום. הוא צריך להיכנס לכלים שלי, ולא שזה יהיה משהו שאני מדמיין. וטעמו וראו זה טעם וראייה, זה החושים הכי חזקים שלנו. חוש הגשמי החזק ביותר זה בטעם, כמו שילדים הכל רוצים לתפוס לפה, רק לפי זה הם מרגישים. זה עובדה שאנחנו כולנו כך תופסים הרגשות הטובות ביותר. זה שאחר כך חוש שלנו מתקלקל זה משהו אחר, אבל באופן הטבע טעם זה כמו שטעמים, האורות שמתפשטים בתוך ה... וראו גם כן ראייה. ראייה זה נקרא קליטה בשכל. אין? אין לי דיין מה שאין הפרעות. אז אני צריך לפתח כלים החדשים אצלי, שהם לפי כל מהות הקליטה שלי כנברא, יתפסו את הבורא כטעם טוב. ולפי זה יקבעו שהוא טוב. הכלים החדשים. שבכלים האלו, מה יקרה טוב? שמרגישים את הבורא. זאת אומרת, הם צריכים להבחין, הכלים האלו, שההשפעה, נגיד, תכונות הבורא, הן טובות. בגלל שנמצאות בכלים האלו. וההפך, ההשפעות הרעות שלא נמצאות, הן רעות מפני שהן לא נמצאות בבורא. זאת אומרת, כלים האלו הם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, כדי לקבוע בחוש שהוא טוב וההפך ממנו רע. זה נעשה. הוא באמור יוצא שדווקא בזמן שיש לו לאדם בית צורות האלו, זאת אומרת שנאה לפירוט ותענוג מדביקות, זאת אומרת שיש לו כלי שיכול להרגיש את הבורא בצורה ישירה, ואם מרגיש את הבורא מרגיש מילוי תענוג, ואם לא מרגיש את הבורא אז מרגיש רע ויסורים. באמור יוצא שדווקא בזמן שיש לו לאדם שני צורות האלו, אז הוא מוכשר להבחין את המרחק, מה שיש בין אחד לחברתה. מה זאת אומרת? עד כמה שאני רחוק מדבקות, או כמה שאני רחוק או קרוב לפירוט. אז כבר הכלים האלו לא סתם תענוג ויסורים, אלא הוא מתחיל לחבר לזה שכל, חוץ מהרגש, ולהבין את הבורא. לפי טעמים שמרגיש, מתחיל לפתח שכל. כמו תינוק, שלאט לאט נתוסף לו שכל, איך להשיג דבר שהוא רוצה, איך לקרב אותו, ממה התענוג הזה מורכב, באיזה צורות יכול לבוא אליו, וכן הלאה. זאת אומרת, הוא כבר בכלים החדשים האלו משיג את האלוקות. אבל איך משיג? לפי כמה שכלים שלו מפותחים, הוא מרגיש את הכלים האלו, הוא מרגיש תענוג בכלים האלו, וליד התענוג הזה הוא מפתח מערכת שכלית, במה התענוג הזה תלוי. ואז מה שמתרחש בתוך האדם, שבתוך כלים שלו, ברגש ובשכל, הוא בונה את הבורא שלו. וזה נקרא חלק אלוקה ממעל או נשמת האדם. ובונים את זה, כמו שהוא כותב בעלי סולם, כי יתרון אור מתוך חושך. שרק אז הוא יכול להעריך ולהקשיב את העניין הדבקות, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב ועונג. שישנה במחשבת הבריאה שהוא רוצה להיטיב לנבריו. המחבר כותב את המילים, הוא לא יכול להביא לנו את אותה סדרת הרגשות וההבנות שהוא עובר כדי לכתוב את זה, ולמה זה נוצר בו את הגילוי דווקא לנו בצורה כזאת. אבל תראו, רק אז הוא יכול להעריך ולהחשיב את עניין הדבקות. מתוך מה? מתוך טעמים שלו, שעל ידה יכולים להשיג את הטוב ועונג. זאת אומרת, הוא מדבר על הדבקות כטוב ועונג, שאני רוצה את הדבקות בגלל שזה מביא לי טוב. אז אני נמצא שוב בכלים בימיים שלי, כן? טעמו ורוק כטוב השם זה כבהמה? לא, הוא אומר שישיגו במחשבת הבריאה שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. הכלים האלו שאני השגתי הם כלים לגמרי לגמרי שונים, שהם נבראו על ידי האור המחזיר למוטב. ואז בתוך הכלים האלו אני מרגיש, אז בתוך כלים האלו אני מרגיש טעמים. אבל טעמים האלה זה כמו שמרגיש, כמו שאנחנו לומדים, פרצוף, כאורות הפנימיים שלו. זאת אומרת, טעמים האלו כבר האורות מלובשים בהשפעה שלי באור חוזר. זה כבר מגילוי הבורא לפי השתוות הצורה. זה תענוגים שאם אדם לא מרגיש אותם, הוא גם כן לא מחזיר אותם לבורא. שאם הוא לא מרגיש אותם, אז נקרא שלא עובד עם הכלים שלו. הוא לא יכול לא להרגיש, כי אדם זה בכל זאת מרגיש. רק העניין הוא שסוג הכלים האלו הם כלים שנבראים על ידי האור המחזיר למוטב. זאת אומרת, שטעמים שבהם בתוך הכלים האלו הם כבר תוצאה מהדביקות. ולכן עד כמה שאני יותר נהנה, אז התענוג שלי מורגש בבורא שאני מענה אותו. וכל מה שנראה לעינינו הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותו בצורה כמו שמשיג, היות שזהו דרכים איך להגיע לשלמות המטרה.